הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות ביאת המקדש. פרק זה עוסק בדין שילוח טמאים מן המקדש. מתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בדין מסוות שילוח הטמאים השונים לפי דרגת חומרת טומאתם מהמקומות השונים במקדש בהר הבית ובירושלים. לאחר מכן על עונש הטמא הנכנס לירושלים, להר הבית ולמקדש. מהם הטומאות שחייבים על כניסתן, אופני הכניסה שחייבים עליהם ודין הוצאת הטומאה מן המקדש. והרמב״ם מסיים בדיני הנכנס למקדש כשהוא טהור ונטמא שם, ואופני היציאה שלו מהמקדש. פותח הרמב״ם בהלכה א' מצוות עשה לשלח את כל הטמאים מן המקדש, דהיינו מפתח עזרת ישראל ולפנים, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, שבנוסף ללאו שאוסר על הטמא להיכנס למקדש, ישנה מצוות עשה לשלח את כל הטמאים מן המקדש. וברוך השולחן דן, האם מצוות העשה היא רק לשלח טמא שכבר נכנס למקדש, או שנכלל אף במצוות העשה למנוע מהטמא להיכנס לבית המקדש, שנאמר בפרשת נשא, וישלחו מן המחנה, הכוונה למחנה שכינה, כל שרוע, דהיינו מצורע, וכל זב, וכל טמא לנפש, דהיינו טמא מת. שאף שבפסוק כתוב רק זב, מצורע וטמא מת, הרי הגמרא לומדת מהריבועים של כל שרוע, וכל זב, וכל טמא לנפש, לרבות אף את שאר הטמאים. הלכה ב' זה המחנה האמור כאן בפסוק המבואר בהלכה הקודמת של וישלחו מן המחנה, הוא מחנה שכינה, עיקרו של בית המקדש, שמקומו הוא מפתח עזרת ישראל ולפנים, דהיינו לתוך המקדש פנימה, ששלוש מחנות היו בירושלים, מפתח ירושלים עד הר הבית ומחנה ישראל, מפתח הר הבית עד פתח העזרה ומחנה לוויה, ומפתח העזרה ולפנים הוא מחנה שכינה, וחיוב שילוח הטמאים מהמחנה הוא ממחנה שכינה. ממשיך הרמב״ם, שומע אני שממשמעות פסוק ניתן להבין שהמצורע והעזב וטמא מת שלושתם במקום אחד, ששלושתם נשלחים ממחנה שכינה ויכולים להיות באותו מקום במחנה ישראל ואף במחנה לוויה. תלמוד לומר במצורע בפרשת הזריע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ומחנה זה שהמצורע משתלח ממנו הוא מחנה ישראל, שהוא מפתח ירושלים ולפנים, דהיינו שאסור לו להיכנס לתוך חומות ירושלים, ולמדים זאת ממה שנאמר בדד ישב, דהיינו שהמצורע ישב לבדו במקום שאף אדם ואפילו שאר הטמאים לא משלחים אליו, וזה מתקיים מחוץ למחנה ישראל שהוא מחוץ לירושלים. ומכך שהחמירה התורה במצורע שישלחו אותו גם ממחנה ישראל ולא רק ממחנה שכינה כשאר טמאים, למדים מה המצורע שטומתו חמורה, כמו מצורע שטומתו חמורה יותר משאר הטומות, שהוא מטמא את האדם והכלים שבתוך הבית שהוא נכנס אליו אף שלא נגע בהם, הרי חמור דין שילוחו מן המחנה יותר משילוח חברו, דהיינו שדין שילוחו חמור יותר מדין שילוחם של שאר הטמאים, שמשלחים אותו אף ממחנה ישראל, הרי כך הוא הדין אף בכל טמא שטומתו חמורה יותר משאר הטמאים, כזב שדינו חמור יותר משאר הטמאים, שהוא מטמא כל דבר שהוא יושב או שוכב עליו, הרי אף הוא חמור דין שילוחו מן המחנה יותר משילוח חברו, דהיינו משאר הטמאים שטומתם חמורה פחות מטומתו, ולפיכך הוא צריך לצאת גם ממחנה לוויה, ולא רק ממחנה שכינה שכל הטמאים צריכים לצאת ממנו. לפיכך משלחין את המצורע חוץ לשלוש מחנות, ששולחים אותו אף מחוץ למחנה ישראל, שהוא חוץ לירושלים מפני שטומתו חמורה, והוא מטמא בביאה לבית את האדם והכלים שנמצאים בתוך הבית אף שלא נגע בהם, מה שאין עזב מטמא, שאין עזב מטמא את האדם והכלים שבבית שהוא נכנס אליו. ומכיוון שטומתו של המצורע חמורה יותר מזו של עזב, הרי אף שילוחו חמור יותר, שהמצורע משתלח אף מחוץ למחנה ישראל, ואילו עזב מותר במחנה ישראל. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ומשלחין זווין וזוות, אישה שזב דם ממקורה שלו בזמן נידתה, נידות, אישה שראתה דם בזמן נידתה, ויולדות הטמאות מחמת לידה, שהיולדת זכר טמאה שבוע ונקבה שבועיים, שכל אילו טומאה יוצאה עליהם מגופם, הרי משלחים אותם חוץ לשני מחנות, שהם משתלחים לא רק ממחנה שכינה אלא אף ממחנה לוויה, שהוא חוץ להר הבית, שהר הבית הוא מחנה לוויה, מפני שתומתן חמורה משאר התמאים כתממת, שאין תומה יוצאה עליהם מגופם, שאין מתמין את המשכב, את הדבר הראוי למשכב שהם שוכבים עליו, ואת הדבר הראוי למושב שהם יושבים עליו, ואפילו אם הדבר שהם שוכבים או יושבים עליו נמצא מתחת האבן, שהם יושבים או שוכבים על אבן גדולה, שמתחתיה נמצאים מיטה או כיסא, הרי המיטה או הכיסא נטמאים, אף שהם אינם נוגעים בהם כלל, ואין כובדה מורגש כלל בכיסא או במיטה. מה שאין המת הקל מהם מטמא את המשכב שהוא יושב או שוכב עליו, וכל שכן שאר התמאים שאין תומה יוצאה עליהם מגופם, כשרץ ונבלה, שבוודאי אינם מטמאים את המשכב והמושב. ועל פי הכלל הנלמד ממסורה, הרי מכיוון שזווים זוות נידות ויולדות, תומתם חמורה יותר מהמת ושאר התומות, שהם מטמאים את המשכב והמושב, הרי אף שילוחם חמור יותר, שהם משתלחים חוץ לשני מחנות, אף מחוץ למחנה לוויה, שלא כמת ושאר התומות הקלות כמוהו, שמשתלחים רק ממחנה שכינה, שממנו כאמור משתלחים כל התמאים. הלכה ד' תממת ואפילו המת עצמו, מותר להיכנס עמו להר הבית שהוא מחנה לוויה, שנאמר בפרשת בשלח בהקשר ליציאת מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. ומתיבת עמו משמע שהוא לקחה ממו במקום שהוא נמצא, דיינו במחנה לוויה, שרי משה היה לוי. ומכך ניתן ללמוד שמותר להכניס אף את המת עצמו למחנה לוויה שהוא הר הבית. ובוודאי שתממת וכל התמאים הקלים ממנו כשרץ ונבלה יכולים להיכנס להר הבית. הלכה ה' יחל, השטח הנמצא מחוץ לחומת העזרה בסמוך אליה הוא מוקף בחומה, אף שהוא חלק ממחנה הלוויה שמהתורה משלחין ממנו רק זווים וזוות נידות ויולדות, הרי משלחין ממנו מדי רבנן גויים שלעניין השילוח מן המקדש גזרו עליהם חכמים דין תומה כשל תממת, ותמאי מת ובועלי נידות. הבועל נידה שנאמר בתורה הוא תאי נידתה עליו שהוא תמה כמותה, ומכל מקום לגבי שילוח מהמחנה דינו כתממת שאינו משתלח מהר הבית אלא מן החיל. אבל תבול יום, מי שנטמא הוא כבר טבל את הערתו, אך עדיין לא הריב שימשו לאחר שטבל, הרי הוא נכנס לשם לחיל כיוון שכבר טבל את הערתו ולא החמירו בו חכמים כפי שהחמירו בתממת. הלחבה וזרת אנשים שמקומה היה לפני העזרה והיא חלק ממחנה הלוויה, משלחין ממנה תבול יום, שרי עדיין מקצת תומתו בו, והוא אסור בתרומה וקודשים, ובפשטות הכוונה לתבול יום מכל תומה. אבל לא משלחין ממנה מחוסר כיפורים, מי שנטמא וטבל את הערתו הוא כבר העריף שימשו, אבל חייב עדיין להביא קורבן להשלמת הערתו, שאת הקורבן הוא מביא רק למחרת יום תבילתו, כמסורה או יולדת, שהם אסורים באכילת קודשים עד שיביאו את קורבנותיהם, הרי הוא יכול להיכנס אף לעזרת אנשים. ואיסור תבול יום להיכנס לעזרת אנשים, אף שהיא חלק ממחנה לוויה, והתבול יום מותר להיכנס למחנה לוויה, שמותר לו להיכנס לשטח הר הבית, הרי איסור זה הוא מדברי סופרים מדי רבנן, שמהתורה יכול תבול יום להיכנס לכל מחנה לוויה, כולל עזרת אנשים. הלכה זין מעזרת ישראל ולפנים המקדש, דיינו עזרת הכהנים, המזבח והאיכל וכל העזרה שמסביבו, שזהו מחנה שכינה, הרי אפילו מחוסר כיפורים שכבר מותר באכילת תרומה לא ייכנס לשם, כיוון שעדיין לא טהר טהרה גמורה, שנאמר בפרשת תזריע לעניין קורבן יולדת, שהיא אחת ממחוסרי הכפרה, וכיפר עליה הכהן וטהרה. ומכך שהתורה אומרת שעל ידי שהיולדת מביאה את קורבנה, הרי וטהרה, מכלל זה אפשר להבין שעד להבאת קורבנה עדיין לא גמרה טהרתה, שלפיכך מחוסר הכיפורים אסור אף באכילת קודשים, ומכיוון שכך הוא אינו יכול להיכנס למחנה שכינה, שאליו יכול להיכנס רק אדם שהושלם לגמרי תהליך טהרתו. ועד כאן חלוקת המקומות השונים בירושלים, בהר הבית ובבית המקדש, והפירוט של איזה תמה משלחים מאיזה מקום מהם. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את גדר וחומרת האיסורים ועונשם של התמאים השונים הנכנסים למקומות השונים שאסור להם להיכנס אליהם. הלכה ח' התמה משולח מהר הבית שהוא מחנה לוויה, שהם זווים זוות נידות ויולדות, וכך גם מסורע שהוא משולח אף ממחנה ישראל, אם עבר ונכנס לשם, עובר בלא תעשה ולוקה, שנאמר בפרשת כי תצא לגבי בעל קרי, ויצא אל מחוץ למחנה. ולמדו חכמים שמחנה האמור זה מחנה שכינה, ומה שמוסיף הכתוב אחר כך לא יבוא אל תוך המחנה, דרשו חכמים שמחנה זה הוא מחנה לוויה, שהבעל קרי יפות ומה יוצאת עליו מגופו, ולפיכך הרי הוא כזווים זוות נידות ויולדות, המשתלחים ממחנה לוויה, ומכיוון שנאמר לא יבוא אל תוך המחנה, שזהו לב, הרי באים נכנס להר הבית שהוא מחנה לוויה, הרי הוא לוקה. וכך גם שאר הטמאים שטומאה יוצאה עליהם מגופם, שאף הם נכללים בלב זה, משום שכל המשולחים מהר הבית הוקשו זה לזה. וכן מסורה שנכנס לירושלים, שהיא מחנה ישראל, לוקה, משום שעבר על הלב האמור בפרשת נסו, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אבל אם נכנס המסורה לשאר הערים בארץ ישראל המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, או לאחר חורבן בית ראשון, באם היו מוקפות חומה מזמן עזרא, הרי אף על פי שאינו רשאי להיכנס לערים אלו, לפי שנאמר במצורה בפרשת עזריה בדד ישב, שממילים אלו לומדים שהמסורה צריך לצאת לא רק מירושלים, אלא אף מכל הערים המוקפות חומה שבארץ ישראל, מכל מקום אינו לוקה אם נכנס אליהם, משום שהלימוד שאסור לו להיכנס לערים אלו, וממה שנאמר בדד ישב, ואין בזה לב. על אחת עת, ואם נכנס המצורע להר הבית, לוקה 80, שחלים עליו שני חיובי מלכות, משום שעבר על שני לוים, שהרי בכניסתו להר הבית הוא נכנס תחילה לירושלים, שהיא מחנה ישראל, ובכך הוא עבר על הלב של ולא יתמו את מחניהם, ובכניסתו להר הבית שהיא מחנה לוויה, הוא עבר אף על הלב של לא יבוא אל תוך המחנה, שכאמור זהו מחנה לוויה. וכתב הכסף משנה שבאים אחר כך ייכנס אף לעזרת ישראל, שזהו מחנה שכינה, הוא ילקה 120, דהיינו שלוש מלכיות, משום שבכניסתו למחנה השכינה, הוא עובר פעם נוספת על הלב של ולא יתמו את מחניהם. אבל תממת או תבול יום שנכנס לעזרת נשים, וכך גם תממת שנכנס לחיל, שאיסור הכניסה שלהם הוא מדרבנן, או מחוסר כיפורים שנכנס לעזרת ישראל, שהיא מחנה שכינה, אף על פי שבכל המקרים הללו אינו לוקה מן התורה, מקין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן. על החיול הוא חשם ששילוח תמאים מן המקדש מצוותו בעשה, שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זה וכל תמא לנפש, כך אם נכנסו התמאים למקדש עוברין אף בלא תעשה, שבהמשך לעשה האמור של וישלחו מן המחנה, נאמר בתורה בפסוק הבא ולא יתמו את מחניהם. זה מחנה שכינה, שכל התמאים הנכנסים למחנה שכינה עוברים בלב, אך גם זב זבה נידה יולדת ומסורה שנכנסו למחנה לוויה עוברים בלב, שלא יבוא אל תוך המחנה, ואף המצורה הנכנס למחנה ישראל עובר בלב של ולא יתמו את מחניהם. הלכה י' ומיני לנו למדים שאינו עובר על ביית המקדש בתומה, אלא אם נכנס למקדש, אבל אם נגע בעזרה מאחוריה בצד החיצוני שלה פונה למחנה הלוויה הפטור, תלמוד לומר ביולדת, שהתמאה שבוע אחר לידת זכר או שבועיים אחר לידת נקבה, הרי נאמר בה בפרשת תזריע ואל המקדש לא תבוא. ומכאן שהחיוב הוא רק על ביה וכניסה בתומה ולא על נגיעה בעזרה מאחוריה. ומכל מקום לכתחילה אסור לתמאה הפליגה בעזרה מאחוריה. הלכה י' ב', תמה שנכנס למקדש במזיד, אנוש קראת, שנפשו נחרטת מחיי העולם הבא, וכן הוא נפטר בקיצור ימים, שנאמר בפרשת אחרי, ואם לא יחבס ובשרו לא ירחץ ונשא אבונו. ואם נכנס התמה למקדש בשוגג, מביא קורבן עולה ויורד, שהוא מביא דברים שונים לקורבן לפי מצבו הכלכלי. העשיר מביא את קורבנו מן הצון, העני מביא שתי תורים או שני בני עונה, והעני מאוד מביא עשירית היפה הסולת. שנאמר בתורה בפרשת ויקרא, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, הרי הוא חייב בקורבן עולה ויורד, ודרשו חכמים שהכוונה היא כאשר הוא נכנס לבית המקדש. ואין חייבין קראת או קורבן, אלא על תמה שנכנס מעזרת ישראל ולפנים שזהו מחנה השכינה, או על כניסה לתוספת שהוסיפו בית דין על העזרה שנתקדשה קידוש גמור בקדושת העזרה, כמו שביארנו בהלכות בית הבחירה, באיזה אופן מוסיפים על העזרה. החזה וזבה, הנידה, היולדת והמצורה שנכנסו להר הבית שהוא מחנה לוויה, וכן המצורה שנכנס לירושלים שהיא מחנה ישראל, הרי הם לוקים, אכן הם חייבים קרא. הלכה י' ג' ואיזהו התמה שחייב קראת על כך שנכנס לבית המקדש, כל שנטמע בתומות מן המת, שהנזיר שנטמע בהם מגלח עליהן, שכאשר הנזיר נטמע בתומות האלו מהמת, עליו לגלח את שערותיו, והימים שמנה לנזירותו מתבטלים, ועליו למנות את נזירותו מחדש, שכבר נתפרש בהלכות נזירות, מה הן התומות שהנזיר מגלח עליהם, שהם כגון שנגע בכזית מבשר המת, ורק הנטמע בתומות מת בתומות כאלו, הרי הוא חייב קראת בהם נכנס למקדש, או שיגע באדם או בחילים שנטמעו באותן התומות שהנזיר מגלח עליהן. דיינו אף אם הוא לא נגע במת עצמו, אלא באדם או בחילים שנגעו בו, והם נגעו מחלק הזה של המת, שבאם הנזיר היה נוגע בו, היה עליו לגלח, שהרי הוא האדם שנטמע מהם ונכנס למקדש, שני לראשון שנגע במת. והנוגע בכלי שנגע במת, הרי הוא אב התומה. והנוגע באדם שנגע במת, הרי הוא ראשון לתומה. ושני המקרים תומתה מפורשת בתורה, ולפיכך הנטמע באופנים אלו ונכנס למקדש חייב קרת. וכל אלו הם אופנים של חיוב קרת לנכנס למקדש בתומת מת, או שנטמע בשאר אבות התומות של תורה, כגון השרץ, הנבלה ושכבת זרע, שהתפרשו במקומן בהלכות שאר אבות התומות, הרי כל תמאים אלו חייבים קרת באם נכנסו למקדש. מסכם הרמב״ם בהלכה י' כללו של דבר, כל תמא טעון ביאת מים, דהיינו תבילה כדי להיתאר מתומתו מן התורה, דהיינו שדין תומתו מפורש בתורה, והוא הנוגע באמת בתומות שהנזיר מגלח עליהם, או באדם וכלים שנגעו באמת, או בשאר אבות התומה, הרי הוא חייב קרת על ביאת המקדש, ואפילו אם נכנס למקדש אחר שטבל, עד שיריב שמשו, הרי עדיין הוא בגדר תמא, והוא חייב קרת על כניסה למקדש. אבל המתאמה בתומות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן, שבאם הנזיר נטמע בהם, אינו צריך לגלח את שערותיו ולבטל את ימי הנזירות שכבר מנה, כגון שנגע ברבי דם מן המת, הרי אף על פי שהוא הנוגע בתומות אל את המתומת שיבה, וטעון הזעה באפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי וטבילה במקווה, שדרשו זאת חכמים מהפסוקים, מכל מקום הרי זה פטור על ביאת המקדש מקרת, מכיוון שלא מפורש בתורה שדברים אלו מתאמים. הלכת התווה, וכן הנוגע בחילים שנגעו באדם שנגע במת, או שנגע באדם שנגע בחילים הנוגעים במת, אף על פי שהוא תמה ראשון, ובשני המקרים יש לנוגע בהם דין ראשון, לעניין תרומה ולתמה בשר הקודשים, דהיינו שבאם נגע באדם אחר, יש לו דין של שני והוא מתמה תרומה וקודשים. אך באם הראשון עצמו נגע באוכלים ומשקים, אף של חולין הרי הוא מתמה אותם. מכל מקום, אדם זה אף שהוא ראשון לתומה, הרי זה פטור על ביאת המקדש, משום שאף שאדם זה שהוא תמה ראשון תומתו היא מהתורה, הרי דברים אלו שאדם זה שהוא שלישי לראשון שנגע במת, הרי הוא ראשון לתומה, וכן כאשר הוא נטמע בתומות מהמת שאין הנזיר מגלח עליהן, אין דברים אלו מפורשים בתורה, אלא הם הלכה מפי הקבלה, שכך קיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו לדרוש מהפסוקים, ומכיוון שאינם מפורשים בתורה, הרי הנטמע בתומות אלו, אף שהוא תמה מדאורייתא, אינו חייב קרת על ביאת המקדש. ודבר זה נלמד בתוספתא מכלל ופרט וכלל, שאין חייבין על הכניסה על המקדש בתומה קרת, אלא בתומה המפורשת בפסוק. אך מכל מקום, אף על פי שהוא פטור מקרת ומלכות, אסור לו להיכנס למקדש גם כשנטמע בתומות אלו, ואם נכנס, מכין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן. הלכת את זין, המכניס שרת שהוא אחד מאבות התומה, וכיוצא בו משאר אבות התומה, כמו נבלה, למקדש, או שאדם טהור הכניס אדם אחר טמא למקדש, דהיינו מפתח עזרת ישראל ולפנים, הרי זה המכניס חייב קרת, אף כשהוא עצמו נשאר טהור, שלא נטמע מהשרץ או מהאדם הטמא, הוא חגון שהחזיקם בפשוטי כלית שינה מקבלים טומאה, שאם הוא עצמו נטמע חייב קרת על כניסתו שלו למקדש בטומאה. ומכל מקום, מכיוון שהוא הכניס דבר טמא למקדש, הרי זה המכניס חייב קרת, שהרי טימאת מקדש השם בכך שהכניס טומאה למקדש, ואין הכוונה שטימא ממש את המקדש עצמו, שהרי המקדש הוא מבנה המחובר לקרקע שאינו מקבל טומאה, אלא שבעצם ההכנסה של דבר טמא למקדש, מתמים את המקדש, ולפיכך כשם שטמא נכנס למקדש חייב קרת משום שטימא את מקדש השם, כך טהור שהכניס את חברו הטמא, או שהכניס דבר אחר טמא כשרץ למקדש, חייב קרת משום שטימא את מקדש השם. אבל הזורק כלים טמאים למקדש, ואפילו היו כלים שנגעו באמת והם אבי אבות הטומאה כמו המת עצמו, מכל מקום המכניסם פטור מן הקרת, אבל חייב מלכות, שנאמר בפסוק בפרשת אחרי, שהוא המקור לחיוב קרת לנכנס למקדש טמא, ואם לא יחבס וגומר ובשרו לא ירחץ ונשא אבונו. מפי השמועה ששמעו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו ששמע אותה בהר סיני, למדו לדרוש שמכיוון שנשמח ובשרו לא ירחץ לבן עשה אבונו, הרי רק על רחיצת גופו, דיינו אם נטמע ונכנס למקדש בלי לטבול לנוש קרת, אך על כיבוס בגדיו, אם הכניס בגד טמא למקדש בלי לטבול אותו, לוקה 40, אך אינו חייב קרת. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ז, יראה לי מסברה שאינו לוקה מכניס בגדים טמאים למקדש, שנתבהר בהלכה הקודמת שלוקה על כך, אלא על בגדים שאינם טומאה, כגון בגד שנגע בו זה האדם הנטמא למת, שהן הבגדים שנגעו באדם זה אב תומה, כמו שהתבאר בהלכות תומת מת. שלמדים מהכתוב וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותיארתם שכל אדם התמת תומת שיבה מתמא בגדים בתומת שיבה. אבל בגד שהוא ראשון לתומה, כגון בגד שנגע בשרץ, אם הכניסו למקדש אינו לוקה עליו מן התורה, אבל מכין אותו מכת מרדות מדבריהם. הלכה י' ח' וכן תמה שהכניס את ידו למקדש ושאר גופו נשאר מחוץ למקדש, מכין אותו מכת מרדות מדרבנן. אך מהתורה הוא לא עבר על איסור, משום שביה במקצת לב שמה ביה, שהאיסור הוא על ביה למקדש, והכנסת ידו למקדש אינה נחשבת לביה כלל. ורק חכמים אסרו זאת ולפיכך מלכין אותו מכת מרדות. אך הרייבד חולק וסובר שאף בהכנסת חלק מגופו כידו למקדש יש איסור תורה וחייב מלכות מהתורה, ורוב הראשונים סוברים כהרמב״ם. ונחלקו הפוסקים בעניין הכנסת הידיים לנקבים שבעיקר בין האבנים בכותל המערבי, שהוא חלק מחומת הר הבית, שיש המחמירים ואוסרים לטמא בתומה היוצאת מגופו להכניס את ידיו לשם כל עוד לא טבל וניתר, שרי אף ביה במקצת אסורה על כל פנים מדרבנן, ויש לחשוש שאובי חומת הר הבית קדוש בקדושת הר הבית. אך הרבה פוסקים כתבו להקל בכך, מפני שיש כאן צירוף של כמה קולות, שלדעת הרמב״ם ורוב הראשונים ביה במקצת אינה אסורה מהתורה, ובפרט שהנקבים אינם ראויים לביית כל הגוף, ואף האיסור מדרבנן של ביה במקצת הוא לגבי המקדש, והכותל הוא הר הבית, וגם יש צד לומר שאובי כותלי הר הבית לא נתקדש כלל. ממשיך הרמב״ם, וכן כל התמה באב מאבות התומות של דבריהם, כגון שנטמא במגע ארץ העמים ובית הפרס, או מי שאכל אוכלין תמאין ושתה משקין תמאין, שהוא תמה רק מדי רבנן ונעשה שני לתומה. הרי בשני המקרים, כשנכנס למקדש במזיד קודם שיתבול, מכין אותו מכת מרדות מלכות מדי רבנן, כדין העובר על איסור דה רבנן, משום שמהתורה אינו תמה כלל. הלכה יותה, תמה שנכנס למקדש דרך הגגות, שנכנס דרך פתח בגג ולא דרך השערים, הרי הוא פטור, שנאמר בפרשת תזריע לגבי אישה תמאה בתומת יולדת, ואל המקדש לא תבוא. ולמדים מהלשון לא תבוא, שרק דרך ביה חייבה תורה משום ביית מקדש בתומה, אך כניסה שלא בדרך ביה אינה בכלל האיסור. אך אף אם נכנס שלא בדרך ביה, אם לאחר מכן שעה במקדש בתומתו, הרי הוא חייב, וכפי שהתבאר בהלכה חב"ב. וגם כשלא שעה, אף על פי שהוא פטור משום שנכנס שלא כדרך ביה, מכין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן, מכיוון שהדבר אסור מדרבנן. ואפילו אם נכנס למקדש בתוך מגדל, מעין תיבה או ארון גדולים הפורח באוויר, על ידי גלגל גדול שמוליך את המגדל באוויר, וכך הוא נכנס לתוך המקדש, אף שמהתורה אינו עובר על האיסור של ביה למקדש בתומה, משום שהמגדל חוצץ בינו למקדש כשם שהוא חוצץ בפני התומה, וכן יש מקום לומר שאין הדבר נחשב כדרך ביה, מכל מקום הדבר אסור מדרבנן, ולפיכך מכין אותו מכת מרדות, וזהו בין כשנכנס למקדש במגדל דרך גגות, ובין כשנכנס בו במגדל דרך הפתחים של המקדש. שכאשר הוא נכנס בתוך מגדל, אף אם הוא נכנס דרך הפתחים, אין זו דרך ביה, וכאמור המגדל גם חוצץ בינו לבין המקדש, ולפיכך הוא לא עבר על איסור תורה, אלא על איסור דרבנן. ומשום האיסור מדרבנן להיכנס בתומה למקום המקדש אף במגדל הפורח באוויר, כתבו הפוסקים שבזמננו שכולנו תמאים, אסור לטוס במטוס או במסוק מעל מקום המקדש, מפני שהאוויר האזרה דינוק האזרה עד הרקיע. ויש שהוסיפו שעצם הטסת כלי הטיס מעל מקום המקדש אסורה מדין הזורק כלים תמאים למקדש, משום שכלי הטיס עשוי ממתכת והוא תממת. הלכה חף, כל מקום במקדש שחייבין על זדונו קרת ועל שגגתו קורבן עולה ויורד, כשנכנס לשם בתומה או שהכניס לשם תומה, שזהו מפתח עזרת ישראל ולפנים, אם נמצאת שם תומה בשבת, מוציאים אותה מחוץ למקדש ולא חוששים לאיסור מוקצה, וכגון אם נמצא שם שרץ, האסור בטלטול משום מוקצה, מכל מקום מותר לטלטלו ולהוציאו משם שהרי אין שבות במקדש. ושאר המקומות שימצאו תומה בשבת בשאר המקומות במקדש, שנכנס לשם תמה או המכניס לשם תומה אינו חייב קראת או קורבן, דיינו בכל מקום בהר הבית מחוץ לעזרת ישראל, ואף בחיל ובעזרת אנשים, הרי אין מוציאים משם את התומה כדי לא לעבור על איסור טלטול מוקצה, אלא כופין עליו כלי, מכסים את התומה בכלי, כדי שהכהנים לא יתאמו ממנה עד אחר השבת, ואז מוציאים את התומה מהמקדש. אך כאשר התומה נמצאה בעזרה, שמותר להוציאה בשבת, הרי כאשר היא כבר בידו, יכול הוא אף להוציאה מחוץ להר הבית, משום שהכלל הוא שכל מוקצה שהתחיל לטלטלו ביתר, יכול לטלטלו לכל מקום שירצה. ממשיך הרמב״ם, וכשהן מוציאים את התומות מן המקדש, בכל מקרה, בין בשבת ובין ביום חול, הן מוציאים אותן אלא בפשוטי כלי עץ, כלים שטוחים העשויים מעט, שאין להם בית קיבול, שאין מקבלים תומה, שהכלל הוא שפשוטי כלס אינם מקבלים תומה, כדי שלא לרבות את התומה, שבאם יוציאו את התומה כגון השרץ בכלי המקבל תומה, הרי אף הכלי יתאמה ותהיה יותר תומה במקדש. והרי נתבהר בהלכה י' זין, דאף כלי שהוא ראשון לתומה, אסור מדרבנן להכניסו למקדש, ולפיכך צריך להוציא את התומה בפשוטי כלי עץ. הלכה חפדה לד, ואיזוהי דרך ארוכה, שאם יצא מן המקדש בדרך זו כשהוא תמה חייו, אף אם לא שעה ולא השתחווה, כל שאפשר לו לצאת מן המקדש בדרך יותר קצרה ממנה, שעליו לצאת מהמקדש רק בדרך הכי קצרה האפשרית, וכאשר יצא בכל דרך שהיא ארוכה יותר ממנה, הרי הוא חייו קראת. ואם יצא מן המקדש בדרך הכי קצרה, אף על פי שלא רץ, אלא הלך עקב בצד גודל, דהיינו בצעדים קטנים ומתונים, אך דחופים זה לזה, שלא שעה ביניהם, הרי אפילו אם הלך כך כל היום כולו עד שיצא מן המקדש, הרי הוא פטור, שהרי יצא בדרך הקצרה, ולא שעה כלל במקדש, אך באם יצא מן המקדש בדרך הארוכה, אף על פי שרץ ודחק עצמו בכל כוחו, שרץ בשיא המהירות האפשרית, ונמצא שיעור זמן שהלך בו בדרך הארוכה, פחות משיעור זמן שמהלך כל אדם בדרך הקצרה, מכל מקום הועיל ויצא בדרך הארוכה, חייב הוא משום שהיה במקדש בתומה. משום שזוהי ההלכה למשה מסיני, שהיוצא בדרך הארוכה חייב, ולפיכך יציאתו במהירות אינה מבטלת ממנו את האיסור והחיוב. ולחלופין, באם יצא בדרך הקצרה, הרי על פי אותה הלכה למשה מסיני הוא לא עבר על האיסור, ולפיכך אף אם הלך לאט לאט במשך כל היום כולו, אינו חייב. ובאם יצא בדרך הקצרה והלך מעט לכיוון היציאה מהמקדש, ולאחר מכן עמד ושעה מעט, פחות משיעור השתחוויה, וחזר והלך לכיוון היציאה מהמקדש, ושוב פעם שעה מעט, עד שנצטרף מכל השעיות ששעה בדרך יציאתו מהמקדש יחד כדי שיעור השתחוויה, הרי באם עשה כן במזיד אינו לוקה, ובשוגג אינו מביא קורבן עולה ויורד, מפני שהדבר ספק בגמרא בשבועות, האם כמה שעיות שכל אחת מהם היא פחות מכשיעור מצטרפות יחד לשיעור שעייה, ומספק הרי הוא פטור, אבל מקין אותו מכת מרדות מלכות מדרבנן, משום שעשה מעשה שהוא ספק איסור דאורייתא. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.